פרשת השבוע שנקרא שבת בעזרת השם פרשת כי תישא. בנוסף לפרשת השבוע יש לנו השבת קריאה נוספת במסגרת רצף ארבע פרשיות שיש לנו, שהם שקלים, זכור, פרה והחודש. אז אנחנו כבר אחרי פורים, אז כבר זכור אחרינו, נשארו לנו עוד שתי פרשיות ברצף, פרשת פרה ופרשת החודש. פרשת פרה, יש בה פוסקים מביאים שהיא, החיוב שלה הוא דאורייתא, יש כאלה, אבל שולחן ערוך גם מביא שיטה כזאת, השיטה הזאת. אז גם בה צריך לדקדק ולקרוא את הפרשה הזאת כדי לצאת ידי חובת מי שאומר שהיא דאורייתא. עניינה של הפרשה זה להתכונן ולהיטהר לקראת חג הפסח. ידוע, קורבן הפסח, כדי שיהיה אפשר להקריב אותו, הדרישה היא שאדם יהיה טהור. ואדם שהוא לא טהור, הוא לא יכול להקריב את קורבן הפסח. וזה מה שמביא אותנו למה שמובא בגמרא במסכת פסחים בדף ו עמוד א'. הגמרא במסכת פסחים בדבב עמוד א' אומרת ש30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג. וזה נאמר לגבי פסח, ויש אומרים שזה גם לגבי שאר החגים. ש30 יום לפני החג דורשים בהלכות החג, עד כדי כך שבפוסקים כתוב שביום פורים, בסעודת פורים, צריך להגיד משהו מעניין חג הפסח, מכיוון שפורים זה בעצם 30 יום קודם חג הפסח. המקור לדבר הזה, לדין ה-30 יום, הגמרא לומדת את זה מזה שבאו אנשים אל משה רבינו ואמרו לו, הלכנו טמאים לנפש אדם. כן? הגמרא במסכת סוכה בדף כ"ה עמוד א' אומרת, מי היו אותם אנשים? הגמרא מביאה שלוש דעות. מי היו אותם אנשים שבאו אל משה רבינו ואמרו לו, אנחנו טמאים ואנחנו רוצים אלוקים, רוצים להיות רוצים להביא קורבן. אדם טמא לא יכול להביא. אז יש בגמרא שם שלוש דעות. דעה אחת, הגמרא אומרת שהם היו ביוסי, הם היו נושאי ארונו של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק ביקש שיסעו אותו לארץ ישראל, ומי שנסע אותו הוא נטמא למת, נטמא למת, לא יכול להביא קורבן הפסח. אז הם באו אל משה רבנו, זו דעה אחת. דעה שנייה, אומרת הגמרא, הם היו מישאל ואל צפן, מי נכנסו להוציא את נדב ואביהו מן הקודש, כאשר הם הקריבו אש זרה, אז הם נטמאו. הם נטמאו, ולכן הם באו ואמרו, משה רבנו, אנחנו טמאים, תן לנו פתרון, אנחנו רוצים דבקות, רוצים קרבת אלוקים, אבל אנחנו רוצים להביא קורבן. ויש שיטה שלישית שם מובאת בגמרא, כמדומה בשם רבי יצחק. רבי יצחק אומר, מי הם היו אותם אנשים? הם היו מתעסקים באמת מצווה שהיה מוטל על הארץ, לא היה מי ש... יסייע לו. אז בכל פנים הם באו אל משה רבינו ואמרו לו, אנחנו רוצים להיות שותפים, רוצים להקריב את קורבן הפסח. אמר להם משה רבינו, עמדו וישמע. ותמיד אנחנו שואלים את השאלה המפורסמת, הרי כלל בידינו, אדם שהוא אנוס, אדם שהוא קרא לו איזה סיבה שהוא לא יכול להקריב, הוא אנוס. ידוע בידינו הכלל המפורסם שנקרא אנוס רחמנא פטרי, וזו התשובה שהם היו צריכים לקבל, ומשום מה לא זו התשובה שהם קיבלו, אלא הם קיבלו תשובה שבאמת שאלתם שאלה טובה, ואני צריך לברר עם הקדוש ברוך הוא מה צריכה להיות ההנחיה במצב הזה. פלא פלאים מה שיש פה, פלא פלאים. ואכן כן, קיבלו תשובה שבעזרת השם כעת חיה בעוד חודש אתם תוכלו להקריב את קורבן הפסח, אבל במסגרת אחרת קצת, יש עם זה כמו תשלומים, פסח שני. אומרת הגמרא, מפה לומדים מקור, שאם אדם נמצא בפסח ראשון, נכון? ונעמד בפסח ראשון ומבקשים ממנו ודורשים ממנו, אתה צריך ללמוד הלכות פסח שני. מה לחץ? חכה, יגיע הזמן, כמה ימים לפני, נדבר איתך. רואים שלא. 30 יום לפני הפסח שני דרש להם משה רבנו הלכות פסח ראשון. בפסח ראשון דיבר איתם על פסח שני. אומרת הגמרא, מפה אני למד ש30 יום לפני שמגיע החג אני צריך לדרוש וללמוד את ענייני החג. והנה, כן, כתוב שעם ישראל אין מנוחה, אין מנוחה. אתה באת לפה לעבוד, הנה יצא פורים, איך שיצא פורים אנחנו כבר עם הפנים לקראת פסח. זאת השם, שבוע הבא אנחנו נתחיל ללמוד סוגיות שעוסקות בענייני חג הפסח. עזרת השם, תמיד להיות בהתקדמות, לא עוצרים, תמיד תמיד מתקדמים, תמיד גודלים, תמיד ככה הזמנים מסדרים לנו תמיד את ההתקדמות, את האי העצירה. ומילה אחת או שניים בעניין פרשת פרה ועניין ה-30 יום קודם החג. עכשיו נתחיל לדבר קצת פרשת השבוע. פרשת השבוע היא מתחילה בדברים נעימים, מחצית השקל, ויש לנו את עניין הכיור, ויש לנו את עניין הקטורת. אבל בלב, פרק לב, פרק שעוסק בעניינם, בעניינו של חטא העגל. והחטא הזה, זאת השם, אנחנו נדבר בו, נקם אותו, ניתן אותו פרופורציה נכונה. אבל לפני נתחיל את הפסוקים הראשונים שעוסקים בעניין מחצית השקל ומפקד של עם ישראל. כתוב בפסוק, וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל. כאשר אתה רוצה לשאת את המפקד, לשאת את עם ישראל, אתה לא סופר את עם ישראל בצורה ישירה, אלא אתה סופר את עם ישראל דרך דבר אחר. שירצו לדעת כמה עם ישראל, לא יגידו עם ישראל הוא ככה וככה, אלא יגידו ככה וככה, מחציות השקלים יש לנו, ועל פי זה אנחנו נדע כמה הם עם ישראל. אז כמובן, שאלה המתבקשת היא, מה הבעיה במפקד? מה הבעיה לספור? יש לך 10 ילדים, אז אתה סופר מ-1 עד 10, ובסוף יש לך 10. אנחנו לא סופרים ישירות, סופרים על ידי פסוק, סופרים על ידי דברים אחרים, כמו שפה סופרים על ידי מטבעות. מה הבעיה לספור את עם ישראל על ידי זה שאני מונה ראש מבני ישראל? עד כדי כך שהתורה פה מתבטאת בלשון חריפה, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. איסור, בזה לאו. כן, ידוע שבתנך, דוד המלך, נכון? ספר את עם ישראל. היה מזה נגף, נכון? גם על שאול כתוב שהוא פקד אותם, רק שמה שם כתוב שהוא פקד אותם בתלאים. אז מה בדיוק הבעיה במפקד? אז באופן פשוט הבעיה היא שברגע שאתה מביא דבר מסוים למספר, אתה מצמצם אותו, אתה מבליט אותו, אתה מייחד אותו. והייחוד הזה והמפקד הזה הוא יוצר איזשהו סוג של התמרכזות, התבוננות מיוחדת על אותו אובייקט, על אותו אדם. ואז כביכול זה יוצר סוג של אי איזון, או סוג של הבדל בין מה שאתה ייחדת אותו לשאר הדברים. כן? המגמה של האנושות היא להפוך את כולם להיות אחדותיים, כולם להיות שווים, לא להבליט ולא לייחד. ואולי במערל יש משמעות כזאת, שברגע שאתה עם ישראל, כל הזמן אתם רואים שאצלהם התנודות של החיים הם, איך כתוב חז"ל, שעולים עולים עד למעלה, שיורדים יורדים עד למטה. ולכן אל תבליט את עם ישראל, אל תייחד אותם. ברגע שאתה מייחד אותם נוצרת סוג של איזו התבוננות מיוחדת, סוג של איזה רצון להשוות אותם, לאזן אותם, לומר למה הם כך ומישהו אחר לא. זה גם קשור למושג הזה של גם עין הרע, כן? ההכוונה של חז"ל לעשות, לא לגרום שיהיה על האדם הסתכלות מיוחדת, שאדם לא יבליט את עצמו, לא ידגיש את עצמו. ולמה? כי כולם יאמר, למה הוא כך ואני לא? למה דווקא הוא כן ואנשים אחרים לא? אז ההבלטה הזאת, ההדגשה הזאת, יש בה משום סוג של עין הרע, סוג של עמדת האדם או עמדת העם, באור הזרקורים. ולכן התורה אומרת לא סופרים את עם ישראל, אם רוצים לספור אותם סופרים אותם על ידי מטבע. איזה מטבע סופרים אותם? מטבע שנקרא מחצית. לא הבנתי, אני רוצה לדעת כמה יש, אז למה לספור על ידי מחצית? בוא נספור, כל אחד יביא שקל ונספור את השקל. יש משהו במספר הזה שנקרא חצי, ורואים שהתורה לא חוסכת בהבלטה הזאת. מי שיסתכל בפסוק כתוב את זה, זה חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מישהו במפקד, מחצית השקל, שקל הקודל של 20 גר, מחצית השקל, תאום על השם. ועוד פעם, מחצית השקל, לחפר על נפשותכם. התורה חוזרת על עצמה, על עניין המחצית, בצורה מובלטת, בצורה משמעותית, 3 פעמים. לחזור על זה ולשוב על זה עוד פעם. למה התורה כל כך מדגישה את העניין של החצי? מה הנקודה בחצי? כתוב בספר הושע, חבור עצבים אפרים, אנחנו לא. אפרים זה ביטוי לעם ישראל. כאשר עם ישראל חבור, במה הוא חבור? חבור בעצבים. מה זה עצבים? עצביהם כסף וזהב. עצבים זה עבודה זרה. כביכול הפסוק אומר בהושע, אף על פי שעם ישראל חבור ומחובר, למה? לעבודה זרה? אנחנו. למה אנחנו? למה אנחנו? תעזוב אותו. למה? כי הוא מחובר. ברגע שיש חיבור, יש דבק. עם ישראל יש בו חיבור פנימי. לצערנו אנחנו רואים את החיבור הזה, מתי שחס ושלום בעם ישראל יש מצבים קשים. ואז אתה רואה פתאום כולם מאוחדים. אין הבדל בין ימין, שמאל, דתיים, חילונים, כולם פתאום מתחברים, מתאגדים. למה? כי יש משהו גדול שהוא מעל כל המחלוקות הקטנות שיש בינינו, שהוא מראה בעצם את העומק, מה שאנחנו באמת. אבל לצערנו זה מתבטא ומתגלה רק באירועים קיצוניים. אבל במשך היום, שאנחנו אחד נלחם בשני, אחד חולק על השני, אז אתה נראה כאילו כל אחד הוא בפני עצמו. אבל במהות, בעומק, בשורש, אנחנו אחד. כן? שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, זה בא להבליט את המיוחדות שלנו, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, וכמו שהקדוש ברוך הוא עונה לזה, אתם עשיתו לי חטיבה אחת בעולם, גם אני כנגד. הפסוק אומר, כמו שאמרנו בהושע, מצד אחד חבור עצבים אפרים, אנחנו. ומצד שני כתוב, חלק ליבם, אתה יאשמו. זאת אומרת, ברגע שעם ישראל, הלב חלוק, כל אחד תופס לעצמו צד, חלק ליבם, חס ושלום, עכשיו אני מאשים אותם, עכשיו אני מתפסים באבון. למה? כי הם נפרדים. יש בויקרא רבה כתוב ש מתי שהיו יוצאים למלחמה בתקופתו של דוד המלך, אף על פי שבתקופה של דוד המלך כתוב היו תינוקות שהיו בימי דוד עד שלא טעמו טעם חד, והיו יודעים לדרוש את התורה 49 פנים, תמי 49 פנים טהור. כלומר הייתה רמה של ידיעת התורה ברמה מאוד גבוהה. אבל אף על פי כן היו יוצאים פעמים למלחמה ומפסידים, אומר המדרש, מכיוון שהיה ביניהם דיליטורים, היו ביניהם מלשינים, לא הייתה ביניהם אחדות. זה מצד אחד. מצד שני, בדורו של אחאב, מי שלמד שם תנ"ך, היו עובדי עבודה זרה למהדרין, עובדי עבודה זרה, אבל היו יוצאים למלחמה ונוצחים. למה? לא היה ביניהם משלימים, מלשינים, היה ביניהם אחדות. הייתה אחדות בתוך המחנה. אז למרות שהיו עבודה זרה, כמו שראינו בהושע, חבור עצבים אפרים אנחנו, כך גם היה אצל תקופתו של אחאב. וכתוב שישראל במעמד הר סיני, כתוב בכל החניות, כתוב בפסוק ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, אבל פעם אחת כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר. אז רש"י במקום אומר, כאיש אחד בלב אחד. זה הזמן, החניה היחידה, החניה היחידה שהייתה בעם ישראל, אחדות בתוך עם ישראל. האמת שמי שיתבונן יראה שיש עוד רשי אחד כזה שגם אומר, אבל קצת בשינוי לשון. באיזה פסוק? כתוב, ופרעה הקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. מה זה מצרים נוסע אחריהם? המצרים נוסעים אחריהם. מה קרה פה? יש פה שינוי לשון. אומר רשי, ופרעה הקריב, היה לו לכתוב ופרעה קרב. מה הוא בהקריב? הקריב את עצמו והתאמץ. זה לגבי פרעה. אבל מה זה כתוב נוסע אחריהם? למה נוסע? אומר לנו פה רשי, רבותיי, ביטוי בלב אחד כאיש אחד. רואים שגם אצל המצרים מצאנו ביטוי כזה. לא רק אצל ישראל במעמד הר סיני. כתוב שם על ישראל באיש אחד בלב אחד. גם אצל מצרים כתוב בלב אחד כאיש אחד. מה בין מה שנאמר אצל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד לבין מה שכתוב אצל המצרים בלב אחד כאיש אחד? יש פה יסוד יסודי, רבותיי, יסוד גדול. אצל המצרים, מה שהביא אותם להיות איש אחד, הם באמת לא איש אחד, כל אחד נפרד, אלמא דפירודה, כל אחד נפרד. אבל מה הביא אותם לאיש אחד? הרצון לבוא ולהילחם בעם ישראל. אצל עם ישראל, רבותיי, המציאות שלהם זה איש אחד. זה המציאות שלנו. נכון? זה במהות. רק מהפעמים אתה רואה את זה. אבל גם מתי שאנחנו לא מתחברים, כמו שאמרנו באירועים מסוימים, זה הגדרה של עם ישראל. עם ישראל בהגדרה זה איש אחד, זה יחידה אחת. כמו שכתוב, שמי שלא תספיק לומר בערבית ברכו את השם המבורך במניין, כתוב שם אמר רבי עקיבא, חיה אחת עומדת ברקיע ושמע ישראל. עם ישראל זה חיה, זה יחידה אחת מחוברת, קשורה בקשר אמיץ. לא משנה אם בפועל הם יכולים להתווכח, הם יכולים לעשות הפגנות, זה לא משנה. אנחנו במהות שלנו אחד. זה שאתה רואה דעות שונות זה משהו חיצוני, אבל במהות אנחנו יחידה אחת. ובגלל שאנחנו יחידה אחת, אנחנו יודעים שכל פעולה שאתה עושה לטוב, אתה משפיע לא רק על עצמך, אלא אתה משפיע גם על כלל ישראל. למה? מתוך התובנה הזאת שאנחנו יחידה אחת. כי אם אנחנו נפרדים, מה קשור אחד שמחלל שבת לאיזה קהילה חסידית שדבקה בריבונו של עולם? מה קשור אחד לשני? בטח שקשור אחד לשני, כי כולנו, כן, המשל המפורסם של אותו אחד שהיה בספינה ואמר, תשמעו, אני רוצה קצת אוויר, עושה חור בתוך הספינה. אמרו, אדוני, אתה עושה חור בספינה, אתה מכניס מים לכולנו. הוא אומר, תשמעו, בתא שלי אני אעשה מה שבא לי. רבותיי, עם ישראל זה יחידה אחת. אז אם חס ושלום יש בעם ישראל מצבים לא הכי טובים, אז המשימה שלנו זה כמה שיותר להוסיף ולחזק ולהשתדל ולהוסיף טוב ולהוסיף אור ולהוסיף חסד, כדי שכל החיה הזאת, כל המציאות הזאת של עם ישראל תתרומם ותעלה מעלה מעלה ותסגשג, ועד שנראה בעזרת השם בתקומתם ובגדלותם של עם ישראל. אז זה הביטוי, עם ישראל כאיש אחד. זה איש אחד, זה המציאות שלנו, אנחנו איש אחד. זה קצת לפתוח את הלב בתחילת הפרשה. עכשיו נגיע ללב של הפרשה. לא רק לב, אלא גם פרק למד ב', פרק למד ב' בספר שמות עוסק בעניין חטא העגל. והמציאות הזאת של חטא העגל על פניו אומרת דורשני. עם ישראל הרי קיבל תורה, עשרת הדיברות, משה רבינו עלה לקבל תורה, ופתאום היה שם איזה מחדל. חז"ל אומרים שהיה פספוס של שש שעות, והיה רעם כי בושש משה. מה זה בושש? בשש. ואז עם ישראל מחליט לקום ולעשות עבודה זרה. רבי יהודה הלוי בספר שלו המפורסם, ספר הכוזרי, במאמר הראשון, הוא מדבר רבות בעניין מעלתם של עם ישראל, על מעלת הנבואה שבעם ישראל, ועל המיוחדות של עם ישראל, והייתי מגדיר את זה שהולכים ישראל והופכים להיות משהו חשוב באנושות. כל משפט שאומר שם רבי יהודה הלוי הוא יותר מנפח אותנו ומגדל אותנו, עד שעומד המלך ולוקח סיכה ונועץ בתוך הבלון הגדול הזה, והוא אומר לו, אתה מספר לי אודות העם שלך, כמה הוא גדול וכמה נביאים יש בו וכמה ניסים היו בו, אבל אני זוכר איזה מחדל שהיה שם בתוך הספר שם, אחרי שקיבלו תורה, אחרי שיצאו ממצרים, הייתה שם נפילה גדולה מאוד, עבדו עבודה זרה. אז מה שנקרא, אל תעוף על עצמך, אומר מלך כוזר, מה אתה עוף על עצמך? מה אתה מנפח את העם הזה והופך אותו להיות איזה עם נבחר ועם מיוחד ועם נביאים ועם גדול? מה היה שם עם חטא העגל? אז רבותיי, רבי יהודה הלוי בספר הזה, בספר המיוחד הזה, כמו שהגר"א כותב על הספר קדוש וטהור, שוטח בפנינו, מעמיק לנו חקר ומבאר לנו מה בדיוק היה שם עם חטא העגל. הוא נותן לנו פרופורציה נכונה, מבט נכון למה שקרה בדיוק בעניין חטא העגל. והוא מוכיח את זה בכמה הוכחות. עכשיו, לעניות דעתי, אחד ההוכחות החזקות שבאים עם ישראל ואומרים משה רבנו, תראה, משה רבנו, לא יודעים מה נסגר איתו, לא יודעים מה קרה לו, אז קום, עשה לנו אלוהים שילך לפנינו. רבותיי, תסבירו לי, מה הקשר בין משה רבנו לבין אדם שרוצה עבודה זרה? אדם רוצה עבודה זרה, הוא מאמין לאבן, מאמין לצלמים. מה משה רבנו נכנס פה לעסק? אומר רבי יהודה הלוי, דעו לכם, עם ישראל אחרי שיצא ממצרים היה לו קושי בחיבור לאלוקים. הוא היה צריך איזה גישור. הוא היה צריך שמישהו יכוון אותו, את מישהו יראה לו איך עולים במעלות לקראת האלוקים. ומשה רבינו, זה היה התפקיד שלו, להיות המגשר, להיות המחבר בין העם לבין האלוקים. וברגע שאין לך מחבר, אתה צריך מחבר. אז אומרים לאהרון, תעשה לנו מישהו שיחבר אותנו, מישהו שיעזור לנו להיות כן צינור לריבונו של עולם. אתה חייב לסייע לנו. זה הייתה בעיה וזה היה חטאם של עם ישראל. הם לא מעשו בריבונו של עולם, אלא הם לא מצאו להם מגשר. אומר רבי יהודה הלוי, לא נתראה, ודאי שהיה פה חטא. כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניהם. עשו פה פסל, ודאי. אז הם עברו, אבל הם לא כפרו בזה שהקדוש ברוך הוא אשר הוציא אותם, הוא אשר קידם אותם, הוא אשר הביא אותם לאיפה שהם נמצאים. ככה ממקם אותנו ומבאר לנו רבי יהודה הלוי את החטא. עוד הוכחה מאוד חזקה לזה, אומר רבי יהודה הלוי, בוא נבדוק. אנחנו יודעים באבון פעור, נפלו שם 24,000 איש. סוף פרשת בלק. והיו המתים במגפה 24,000. וזה היה באבון פעור. שים לך את פאור מול חטא העגל, אומר רבי יהודה הלוי, ותשים אותם במוזניים. באבון פאור פי 8, פה היו 3,000 ופה היו 24,000. אם תסביר שזה החטא כפשוטו, חטא נמוך ושפל, כפי שמצטייר, 3,000 איש זה הכל? זה כל מה שנהרגו בחטא העגל? 3,000 איש? זה בא למקם אותך, זה בא לבאר לך בדיוק מה היה בדיוק החטא הזה של עם ישראל. אם אתם תראו הרבה 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 ספרים שרוצים להעמיד את חטא העגל, איך זה נכנס לתוך הפסיפס הזה, לתוך המבנה הזה של בניית המשכן. חטא העגל נמצא בדיוק בין הציווי לבין הביצוע. יש לנו פרשת תרומה ותצווה מצד אחד, יש לנו פרשת וקל פקודי מצד שני, ובאמצע נמצא פרשת כתיסה. מה היחס בין חטא העגל לבין המשכן? איש הסתם קורא, יגיד, אין קשר. זה נמצא פה. אבל ידועה מחלוקת הראשונים. האם הבקשה והציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל למשכן, זה היה אחרי חטא העגל, או שהיה לפני חטא העגל? נחלקו בזה גדולי עולם, רשי והרמב"ן. הרשי אומר זה בא אחרי, והרמב"ן אומר זה היה לפני. יש שרצו לתלות בזה שני דרכי הבנה. יש שרצו לומר, זה שאני רואה שהציווי על המשכן היה לאחר שעם ישראל חטאו בחטא העגל, כנראה המשכן הוא סוג של תיקון, הוא סוג של דבר שניתן בדיעבד, בגלל שעם ישראל לא יכלו כביכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה אבסטרקטית מופשטת, הם היו חייבים משהו, איזה מבנה שיעזור להם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וזה משכן. ולכן המשכן נצטוו ישראל רק לאחר חטא העגל. ויש אומרים לא, ומי שסובר שהמשכן נצטוונו בו עוד לפני חטא העגל, הוא אומר לא, המשכן הוא משהו לכתחילה בלי קשר לחטא העגל. שתי הערות יש לנו להעיר על השיטות שאומרות שכביכול המשכן הוא משהו שהוא ניתן כדבר בדיעבדי, לא לכתחילאי. שתי קושיות גדולות. קושי אחת, אם באמת כל עניינו של המשכן היה כדבר שבא לתקן או להחליף את עניין העגל, אז למה זה לא נכתב באמת אחרי? למה התורה כל כך הקפידה להפגיש אותנו עם המשכן עוד לפני בכלל ששמענו על עניין העגל והמחולות? למה חשוב לתורה להפגיש אותנו עם פרשת תרומה ותצווה במשכן בתהרתו, ברובד העילאי שלו, הענק שלו? הרי אתה אומר זה היה אחרי, אז מה תגיד לי? אין מוקדם ומאוחר בתורה. הבנתי, אבל למה? למה כל כך חשוב לך להפגיש אותי קודם כל עם המשכן, אם לא שאתה רוצה לומר לי אל תחשוב שהמשכן הוא משהו בדיעבדי? הנה, אני בכוונה כותב לך אותו לפני. אל תתלה שהוא סוג של תיקון, הוא סוג של כעין תשובת המשקל למה שעם ישראל השתפל, וזה המשכן. לא, לכן היה חשוב לתורה להפגיש אותנו במשכן עוד לפני בכלל שחשבנו על חטא העגל. ואם זה לא מספיק, מורי ורבו ישראל, יש לי הוכחה שאפשר לומר הוכחה שאין עליה תשובה. כתוב שבקירת ים סוף ובשירת הים עם ישראל התעלה למדרגה כל כך גבוהה שכתוב ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. הגיעו לפסגות כאלה, כמובן לא להתבלבל, אחרי שהשפחה ראתה היא חזרה להיות שפחה, כמובן, כן? היא התעלתה באותו רגע, ראו כל אחד מורה בעצם, אומר הנה הקדוש ברוך הוא, הנה זה כאם יבנהו, כי אדם המורה באצבעו לומר הנה. הגיעו לרמות כאלה גבוהות, להשגות כאלה גבוהות. יחזקאל בן בוזי, חזל אומרים, מראות שראה יחזקאל בן בוזי לא ראתה, הצליחה להגיע להשגה שפחה, כמובן הצליחה להשיג את המדרגה שלה כפי מה שפתחנו, רק בגלל היותה שייכת למדרגת עם ישראל. זה מה שהביא אותה לזכות להגיע למדרגה הגבוהה הזאת. ראתה שפחה על הים של אורי יחזקאל בן בוזי. רבותיי, יש פסוק מכונן בשירת הים. פסוק מכונן, דו משמעי. כתוב, מקדש השם כוננו ידיך. שישראל נמצאים בשירת הים. אי שמה, במדרגה הגבוהה הזאת שהצליחו להגיע ולהשיג, הם נעמדים ואומרים, מקדש השם כוננו ידיך. זאת אומרת, מקדש שם ישראל נמצאים בשיא השיאים, מדברים על מקדש. איך תאמר שזה דבר בדיעבדי? הרי שישראל היו במעמד בשיא השיאים, במעמד של נבואה של שפחה על הים של הורי חזקל בן בוזי, מעמד של חזקל. הם שם למעלה בשיא הקדושה ואומרים מקדש, אנחנו רוצים מקדש. איפה חטא העגל? איפה נמצא חטא העגל בקירת ים סוף, רבותיי יקרים? איפה? הוא בכלל אפילו לא בא ואמינה הרחוקה. כבר שם מדברים על מקדש השם. והתחילו להתפלפל איתי, יש מקדש ויש משכן. רבותיי, בפרשת תרומה כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא כתוב שם המשכן, כתוב שם המקדש. כבר פה מדברים על מקדש. אז להבין טוב מה העניין הזה של המשכן, זה שופך אור קצת. מה עניינו של המשכן? שהוא לכתחילה אי, שבא לכתחילה אי. הגמרא במסכת שבת, בדף פזיין, אומרת הגמרא, שלושה דברים עשה משה רבינו מדעתו האישית, והקדוש ברוך הוא נתן לו גושפנקה, נתן לו ישר כוח. מונה הגמרא, מה הם שלושת הדברים? אומרת הגמרא, דבר אחד, משה רבנו פרש מן האישה, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו במה שהוא פרש. דבר שני, בן גוסי, הוסיף משה רבנו יום אחד מדעתו, בזמן שקיבלו ישראל את התורה. ודבר שלישי, כפי מה שאמרת בצדק, משה רבנו לקח את תנוחות הברית ושבר אותם, וישברם לעיניהם, ואמר לו הקדוש ברוך הוא על זה, יישר כוח. כתוב בפסוק, אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. אומרת הגמרא, על כל הדברים הללו, משה רבנו, יש לו דברים מנומקים ומוסברים, לא סתם עשה אותם משה רבנו. אומרת הגמרא, יש קל וחומר. מה קל וחומר? אומרת הגמרא, למד משה רבנו קל וחומר. ומה פסח? הנה, 30 יום קודם החג. פסח הוא אחד מתרי"ג המצוות שלנו. מה אמרה התורה? בן נחר לא יאכל בו. אז אומר משה רבינו, היא מצווה אחת מתרי"ג המצוות, כתוב של בן נחר לא יאכל בו, ישראל שעכשיו עשו את העגל והם נזופים לפני המקום, איך הם יכולים לקבל את התירה? ולכן שבר משה רבינו את התירה. עד לכאן זה גמרא מסכת שבת פזיין עמוד א'. בוטה, מישהו פה יכול להגיד לי איך התורה מסיימת? מה הפסוק האחרון של התורה? או שאני צריך להגיד לבד? יפה מאוד. לעיני כל ישראל. אבל מה כתוב לפני כן? כתוב, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה הדבר הגדול, מה העשה הגדול שעשה משה רבנו לעיני כל ישראל? אז מובא במדרש כמה תשובות. אחד מהתשובות, מכות מצרים. מכות מצרים, דבר גדול. 10 המכות, שידוד מערכות הטבע, דבר אדיר. אבל יש שם דעה, רבותיי, יש שם עוד דעה. דעה שנייה אומרת שזה מעמד הר סיני. אבל הדעה שהיא המקב הפטיש פה, רבו ישראל, מה כתוב? כתוב, ולכל המורה הגדול שיבור הלוחות. מה? ככה חותמים את התורה שלנו, עם שיבור הלוחות? רבותיי, רש"י הקדוש אומרים שהוא צם, לא תאמינו. אתה נרדם פה, נרדמת. 613 תעניות כדי שיתקבל הפירוש שלו בעם ישראל. איזה צום, יכול לצום בקושי חצי צום, אתה כבר חצי מעולף. 613 תעניות שם משה רבנו כדי שהפירוש שלו יתקבל בעם ישראל. איזה פירוש מיוחד. כמו שהוא סינן אותו וברר אותו ובחן אותו ודייק אותו. כמדומה שהנכד שלו אמר, מה שעשה זקני, זקני זה ביטוי לסבא שלי, על התורה, על השעס אני יכולתי, אבל מה שהוא עשה על התורה אין אני יכול. כמדומה שהרשב"ם אמר את זה. איזה פירוש נפלא. אנחנו רואים כבר את הכל, מה שנקרא, זה כמו שאמא מגישה לך כבר את השולחן על הצלחת, הכל מוכן. אתם יודעים מה, לפני שחתם לנו משה רבנו את התורה, את הפירוש שלו, כמה דברים עברו, הנה בואו תראו. יש במדרש שלוש שיטות. מה זה, הוא חול המורה הגדול, הוא חול ליד החזקה. תסתכל אליי, שקט הדיברות, יש אומרים מעמד הר סיני, יש אומרים שבירת הלוחות. רש"י בחר על התורה דווקא את הפירוש השלישי, מה זה היד החזקה שבירת הלוחות. ופה, לכאורה, אנחנו נעמדים ושואלים, מה? זה היד החזקה, זה היה המורה הגדול לעיני כל ישראל, מה שעשה משה רבנו קבל עם ועדה? על זה אתה מתלהב? ככה אתה מסיים את התורה שלנו? על ידי שמשה רבנו שבר את הלוחות, ואתה עושה מזה עניין? מה העניין בזה? נכון, הוא קיבל ישר כוח. קיבל שזה אפשרי, שזה בסדר מה שהוא עשה. אבל עד כדי כך לקלס אותו? עד כדי כך להפוך את זה להיות הפסוק האחרון שבתורה? הדבר אומר פלא. הם שואלים אותי, מה זה, מה היה העניין לשבור את הלוחות? אז הייתי אומר, תשובה מלא בעתית. מה הייתי אומר? לזעזע! אולי להפחיד! היה לנו גדול בישראל. נקרא בשם הרב שמעון שקופ. רב שמעון שקופ, שלו ספרים בעיון, שנקראים שער היושר, ספרים עמוקים מאוד. והוא שואל, משה רבינו, קודש קודשי, אתה חושב שעם ישראל לא מתאימים עכשיו לקבל תורה? קח את התורה, שים אותה באוהל, שים אותה אצלך למשמרת, שעם ישראל יהיו ראויים, תיתן להם את התורה. הרי אי אפשר לעולם בלא תורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. היה לנו פה שיעור בבית הכנסת, בא אליי יהודי תמים, צדיק, הוא אומר, הרב, אני רוצה להגיד לך מה ששמעת, אתה בטח יודע. אמרתי לו, מה, בכבוד, שתף אותי? לא אמר לי. הוא אומר לי, אתה יודע, שמעתי, למה יש יהודים שנמצאים בשאר מקומות בעולם? למה יש הבדלי שעות בין מקום אחד למקום אחר? הוא אומר, כדי שחס ושלום לא יהיה רגע בעולם שלא יהיה בתורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הוא כל כך התלהב מהתירוץ הזה. זה מפורסם, אתם בטח מכירים. או שלא. הוא, בשבילו זה היה חידוש. אז אם ככה הוא, מה פתאום משה רבנו שובר את הלוחות? זה כמו ילדים בבית הספר, מישהו יצבן את השני, שובר לו את הלוחות. מה אתה שובר? מה אתה שובר? תשאיר אותם באוהל, עם ישראל יתפתח, יעשה תשובה, יתקדם, ולאחר מכן תביא להם את לוחות הברית. למה לשבור? קושיה חזקה מאוד. בא הגאון רב שמעון שקופ, רבו ישראל, ואומר תשובה מבהילה. הוא אומר רב שמעון שקופ, הלוחות הראשונות שניתנו לעם ישראל הייתה להם סגולה מיוחדת. כמה היינו מוכנים לשלם עבור הסגולה הזאת? מה הסגולה שהייתה בלוחות הראשונים? אתה לומד ולא שוכח. צילומי, הרב עובדיה יוסף, קורא, זהו, קח את הספר, לא צריך יותר. אומר הרב שמעון שקופ, אוי ואבוי, אם כך היה, אז חס ושלום, גם אנשים לא מעוגנים, אנשים לא ישרים, אנשים לא צדיקים, כל אחד היה לומד, והיה בבחינת נזם זהב ואף חזיר. מה זה? תראו לעצמכם, כל איזה אדם שהוא עם מידות רעות, כבר יודע איזה, יודע כבר חצי שעה, תשאל אותו איזה חצי, הוא אומר, איזה חצי, איזה חצי שאתה רוצה. את התורה הזאת משה רבנו שבר. והלוחות השניים שקיבלנו רבו ישי כדי לזכות אליהם, כתוב פסול לך. כביכול אתה צריך לפסל את עצמך, אתה צריך להכשיר את עצמך, אתה צריך לבנות כלים כדי לזכות להיות כלי מחזיק בתורה. אם אתה לא תפסל את עצמך, אם אתה לא מה שנקרא תצמצם את עצמך, תעבוד על עצמך, לא תוכל לזכות להיות כלי מחזיק של תורה. ולכן משה רבנו את הלוחות הראשונים הוא שבר, כדי שהתורה שקיבלנו, הלוחות השניים שקיבלנו, יהיו יכולים להתקיים רק במי שהוא בעל מידות ישרות והגונות, ואז תהיה התאמה ותהיה השלמה בין התורה לבין הכלי, לבין האדם שרוצה שהתורה תשרה בתוכו. שבת שלום.